בשבוע שעבר עסקנו בחלק מהניסים המקיפים והפרטיים של מעשה המשכן. דיברנו יותר על המושג הזה של שכינה, של אהרון, של המשמעות שהתחדשה בהקמת המשכן, בבניין הבית, בבניין הזה ששורה עליו שכינה. לא התעסקנו בכלים למיניהם, לא בארון, לא בשולחן, לא במנורה, לא בקרשים, לא בפרוכת, לא במזבח, בקלעים, שזה ודאי שכל דבר, כמו שהקדוש ברוך הוא יורד לפרטי פרטים של הציווי, איך לעשות אותם באופן מדוקדק, ובוודאי שכל פרט וכל דקדוק הוא משמעותי בעליונים, כמו שכתוב כמשפטו אשר ראית בער, כל דבר מדגישים שכמו שראית בער, כמו שהכל התגלה למשה, ראה את זה בשמיים, את בית מקדש שבשמיים, כולל כל הפרטים ופרטי פרטים. ובוודאי שכל, גם אם אנחנו לא מבינים לחלוטין, אבל בעומק, בוודאי שלכל דקדוק ולכל מידה ולכל פרט, זה לא רק איזשהו משהו ארכיטקטוני, איזשהו משהו אומנותי יפה, אלא משהו שהוא עמוק מאוד ומכוון לעליונים. ולכן חז"ל אומרים שבצלאל, שהיה אומן גדול באבן ובעצים ובתפירות ובבגדים וכל הדברים הללו, אבל בצלאל ידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, מפני שיש דמיון מהותי בין המשכן ובין בניין שמיים וארץ. וכל דבר במשכן בצלאל עשה אותו עם הכוונה המדויקת שלו למה הוא מכוון בעליונים בשמיים, וזה כל המשמעות וזה כל ההתניה גם כן כשהשם אומר בפתיחה ועשו לי מקדש. אז לא רק איזושהי כוונה כללית שתעשו את זה לשם שמיים ולא לשם דבר אחר, אלא גם הכוונה לרדת לפרטים שכל פרט ופרט מפרטי העשייה הוא כולו יהיה מכוון לאותו שמו של השם, לאותו מיקום, לאותה משמעות עליונה רוחנית שהמשכן מכוון אליו. טוב, אנחנו כרגע עוסקים בפרשת תצווה, אולי במחזור הבא נדבר גם על מה שלא דיברנו בפרשת תרומה, כל הפרטים הכלים. אז נדבר עכשיו על פרשת תצווה, שהיא החלק השני של ציווי המשכן. כאשר פרשת תצווה מתעסקת בעיקר כבר בשלבים היותר פנימיים, כלומר אם פרשת תרומה עוסקת במשכן וכליו, פרשת תצווה עוסקת בכהנים. ברמב"ם לדוגמה בסדר עבודה, כן, אז הוא מחלק את זה להלכות בית הבחירה, הלכות כלי המקדש והעבודה, כלומר יש פה חלוקה. פה אנחנו עוסקים כרגע בשלב, בפרק העיקרי, החלק העיקרי של המקדש זה הכהנים, והחלק השני זה העבודה הנצרכת לימי המילואים, שהם הם הימים שבהם עושים עבודות כדי להכיל בפועל את הקדושה הממשית על המשכן. זה עיקרה של פרשת תצווה. כאשר בנוסף לזה יש כאן עוד כמה וכמה פרטים, שזה מצוות שמן זית זך קטית למאור, השמן למאור, יש כאן את המצוות של מצוות התמיד שמתוארת פה, ויש כאן את מזבח הקטורת, שבאמת זאת אחת השאלות הגדולות שהרמב"ן ועוד אחרונים מתמודדים איתה, מדוע חילקו בין מזבח הקטורת שהוא אחד מהכלים שנמצאים בקודש וקבעו את מיקומו בסוף פרשת תצווה ולא עם הכלים הפנימיים שזה השולחן והמנורה.
אנחנו מחברים את זה לעניין של מקדש משה ומקדש אהרון.
מה זה מקדש אהרון?
שהמשכן של מויש רבנו זה כאילו כמו הנשמה והלב של הלב והמשכן אהרון זה כאילו בפועל איך זה אמור להיות.
אבל למה אתה קורא לזה שני מקדשים? למה זה שניים?
הכהנים לא מובאים בפרשה הקודמת, זה כאילו רק של מוישה רבנו, פה רק אהרון.
אני לא יודע אם זה שני דברים, זה לכאורה יש את המקדש ויש את עובדיו. משה הוא בסך הכל, הוא בונה המקדש. הוא לא רק הבונה, הוא גם אחרי זה, לפי חז"ל, יש מחלוקת במדרש ובגמרא, אבל בימי המילואים משה תפקד ככהן, אבל יש דעה שגם משה בכל 40 שנה למדבר תפקד ככהן, אבל משה צריך להיות כהנים. טוב, זה מה שאני הולך לדבר עכשיו. אני הולך לדבר עכשיו על השני הנקודות הראשונות, על הנושא של של הכהנים והנושא של המילואים. ואולי עוד איזושהי נקודה כללית. כן, אז בפרשה של הכהנים, שהיא עצמה מחולקת לשניים. א', בחירת הכהנים, ב', בגדי הכהונה. שהתורה מאוד מעריכה בבגדי הכהונה, ובעיקר היא מעריכה בבגדי הכהונה של הכהן הגדול, כלומר שמונת הבגדים של כהן גדול לבוש. הפרטים של בגדי הכהנים הדיוטות, שזה ארבעת הבגדים, זה מופיע בעיקר בסוף הפרשה של בגדי של הכהנים, בפרק כ"ח מפסוק שניים שלושה פסוקים שמדברים שם על בגדי הכהונה של ההדיוטות. כן, אבל עיקר העריכות זה בגדי הכהן הגדול, ששם בוודאי היו בגדים מיוחדים, ובוודאי שבגדי הכהן הגדול הם משהו מיוחד מאוד. אבל קודם כל נראה את הכהנים. כן, אז אנחנו, התורה מפרטת פה שאחרי שפרטנו את המשכן, אבל מי העובדים בו? ואז הפסוק הוא פרק כ"ח, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ואז מתחילים לדבר על ועשית בגדי קודש על הבגדים. אבל קודם כל זה הפסוק הראשון. כמו שבפסוק הזה אנחנו למדים על בחירת הכהנים. הכהנים הם מוקרבים מתוך בני ישראל. הם מובדלים מתוך בני ישראל, כמו שמופיע בפסוק בדברי הימים, ולהבדל את אהרון להקדישו קודש קודשים. כמו מתוך בני ישראל, הכהנים מתקדשים. מתקדשים בקדושת יתר, והם מתקדשים והם מוקרבים ונכנסים למעמד שקוראים לו מעמד הכהנים, והם הולכים להיות נבחרים. יש כאן במדרש, כמו שכתוב במדרש רבה בלמד זין ד', מתוך בני ישראל, אומר המדרש, מכל הארצות בחר הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, ומארץ ישראל בחר בבית המקדש, ובבית המקדש לא בחר אלא בבית קודשי הקודשים. כך, בחר הקדוש ברוך הוא בישראל, ומישראל לא בחר אלא שבט לוי, ומשבט לוי בחר אהרון שנאמר בשמואל א', ובחר אותו מכל שבטי ישראל. ובמדרש ממשיך, לכך נאמר, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך. אמר שיש כאן כרגע איזושהי פעולה יצירתית, פעולה עמוקה, פעולה של קידוש גדול, שזה ממש משהו עמוק מאוד. וזה קשור להמשך למה שדיברנו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר קצת הרחבתי במשמעות הייחודית של המשכן מול מה שהיה עד היום, שהיה מזבחות, והיה עבודת השם על ידי מזבחות, ועכשיו יש משכן עם מבנה שלם, עם כלים, כאשר המזבח אפילו בסוף. הבחנו גם כן בין פרטי התורה כולה והמצוות כולם שנאמרו בפרשת משפטים, ועכשיו מתחדש איזושהי מציאות של משכן. השלב השלישי בהקשר הזה זה גם הכהונה. כלומר, עכשיו אם מקודם היה איזשהו מצב שבו היה אפשר לעבוד כל מיני אנשים עובדים, עכשיו מי שנבחר זה אישיות מיוחדות, זה כמו שהמדרש מדגיש, השם בחר בשבט לוי, ומשבט לוי בחר באהרון, ואהרון עכשיו נבחר לקודש קודשים.
זה לא ירידה קצת? כאילו, שלא כולם יכולים?
זו באמת שאלה טובה. זה אולי היה הוויכוח בין קורח ובין משה רבינו, שקורח רצה כל ישראל כולם קדושים ובתוכם השם. למה נבחר דווקא אהרון? למה כל אחד לא יוכל לבוא ולהקריב קורבנות? אז כנראה שזה לא, כלומר, יש אולי, זה קשור לסוגיה רחבה, שכמו שחזל אומרים ובגמרה בזבחים, שעד שלא נבנה המשכן הייתה עבודה בבחורות, ועכשיו מי שנבנה המשכן הייתה עבודה בכהנים. כלומר, דיברנו כבר בעבר, בהקשר של יעקב ועשיו, שהוא יעקב גנב את הבחורה, קנה את הבחורה, כן, ואז הזכרנו שבחזל מופיע שהביטוי שהיה פה ויכוח לא רק על בחורה, אלא על העבודה. כלומר שהדיון היה מי יעבוד, שעשיו אמר למה זה לי בחורה, כמו שרשי שם הביא, שיעקב קנה את הבחורה כיוון שעד אז העבודה הייתה בבחורות, ועשיו ביזה את הבחורה כיוון שעבודת הקורבנות, שהוא אמר למה זה לי למות, למה אני הולך למות על ידי העבודה, שבעבודת בעבודת הקורבנות יש הרבה דינים, הרבה חומרות, הרבה קשיים, לכן יעקב גונב את העבודה, את הבחורה ממנו. העבודה הייתה בבחורות. חזל גם אומרים בפרשת יתרו, בפרשת משפטים, שנערי בני ישראל שזרקו את הדם על עם ישראל, הנה דם הברית, שהזכרנו את זה, שזה היה הקורבן שבזכות, על ידי הזיית הדם הזאת, ישראל נכנסו לברית, לברית התורה, לברית הר סיני, אז נערי בני ישראל היו הבחורות, שעד אז הייתה הבחורות. גם הגמרא במסכת שבת, בדף פי זין עמוד ב' שמביאה 10 עטרות נטל אותו היום שיום א' בניסן ששרתה בו השכינה, באחד העטרות, אחד הכתרים, שהתחילה פעם ראשונה עבודה בכהנים. כלומר, עד אז הייתה עבודה בבחורות, ומעכשיו העבודה היא בכהנים. אז גם מהגמרא הזאת רואים שהמציאות הזאת של העבודה בבחורות היא איזושהי, היא ודאי איזשהו מעלה, והיא קשורה לעניין הזה של מה שדיברתי בשיעור שעבר על מהות המשכן. כלומר, זה לדוגמה פה גם כן, בפרשה הזאת זה קשור גם למה שהערתי בשיעור שעבר, הדיון האם פרשיית תרומה בצצווה היא הייתה לפני מעשה העגל או אחרי מעשה העגל. שלפי הרמב"ן, וגם זה לפי הזוהר, אז זה היה לפני מעשה העגל. כלומר, משה כשעלה להר סיני ב-40 הימים הראשונים, הוא צווה כבר בציוויים האלה. משה קיבל את כל הציוויים, והוא קיבל את הציווי הזה לבנות את המשכן. חלק מאותו ציווי, פרשת תצווה, חלק מאותו ציווי לבנות את המשכן, הייתה גם שמשה יקריב אליו את אהרון אחיך. כלומר, חלק מבחירת המשכן הייתה גם שאהרון הוא זה שיהיה הכהן. כלומר, זה שאהרון יהיה כהן, זה כבר מסיני זה נאמר. ואם זה נאמר מסיני, כבר אפשר אפילו לומר שכמו שכל המצוות כולם, התורה כולה ניתנה, הייתה כתובה לפני הקדוש ברוך הוא כבר לפני בריאת העולם, אז זה שיהיה משכן וזה שגם יהיה כהנים, וזה שאהרון הוא זה שיהיה הכהן, זה כבר נאמר מקדמת דנא. אז יש פה אולי בחינה, מה המשמעות של בחורות ומה המשמעות של 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 הכהנים. כן, בחורות, אפשר להסביר את זה אולי שבחורות זה אולי כהונה, זה איזושהי מעלה בטבע, שזה לפי מי שנולד ראשון, אבל כהונה, ולפחות גם כהונה כזאת שזה בחירה, לא בחירה שנבע רק בזכות איזושהי צדקתו של אהרון הכהן, שזה ודאי גם נכון, אלא גם בגלל שיש איזושהי בחירה אלוקית, כמו שהמהר"ל מדגיש בהרבה מקומות, שבחירת ישראל היא בחירה עצמית אלוקית, ישראל קדמו לעולם, והקדוש ברוך הוא אמר ויהי, כך בחירת אהרון היא בחירה עצמית, מוחלטת, שבסופו של דבר היא גם נובעת שאהרון הוא גם צדיק וקדוש, אבל זו בחירה אלוקית, עיקר מעלתו זו בחירה אלוקית, שנובעת מזה שהקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את עולמו, והוא בוחר באנשים הראויים לעבודתו, הוא בחר באהרון. ולכן כמו שהשם בחר להשרות שכינה, חלק ממצוות בריאת השראת השכינה זה בחירה באהרון. ולכן גם אהרון הוא נבדל. כלומר, הבחורות, גם אם עבודה בבחורות, אז עבודה בבחורות היא לא לגמרי מגדירה שהבחורות הן איזושהי מציאות נפרדת. שהרי בכל משפחה יש בחור. כל מי שנולד ראשון יש בחור. אז יש לו איזושהי מעלה, לבחור יש מעלה, יש לו זכויות. אבל זה איזושהי בחירה שנובעת מאיזושהי התנהגות טבעית. אז הבחורות, גם אם הם עבדו, לא בהכרח שאם הם עבדו, והיה להם זכות עבודה, אז הם עבדו מכוח איזושהי הבדלה אלוקית, שמבדילה אותם, נותנת להם איזשהו מעמד נבדל. אלא זה איזשהו מעמד שהם רכשו בזכות היותם בחורות. אבל כאשר השם בחר בארון, וכמו שקראנו את המדרש, כמו שבחירת ישראל וארץ ישראל והרבה במקום קודש הקודשים, ככה בחירה בשבט לוי ובארון, זה בחירה אלוקית שמבדילה את ארון עכשיו למשהו נפרד. זה נקרא בית ארון. ארון עכשיו הוא בסטטוס אחר, וקידשתו. שבט הכהנים הוא מקודש, יש לזה שהיא ייחודיות, הוא נבדל. כן, גם במדרש בפרשת קורח אומרים שמשה אומר לקורח, בוקר ויודע השם, כמו שאתם לא יכולים להבדיל בין, כמו שיש לנו ויבדל השם בין האור ובין החושך, כך השם יבדיל בין הארון ובין השאר. זה הבדלה, כמו שיש הבדלה בעצם מעשה בראשית, כך יש הבדלה בין הארון ובין השאר. יש פה איזושהי בחירה אלוקית, ולענייננו היא קשורה למה שדיברנו במיוחדות של השכינה. כמו שדיברנו שהמשכן הוא מיוחד, שזה לא רק איזושהי עבודה של קשר לאלוקות, אלא לעבודת השם על ידי קורבנות, אלא זה משהו שקשור להשראת שכינה, כך פה הנושא של בחירת הארון היא קשורה לנושא של השראת השכינה, שזה מה שמייחד את כל המציאות של המשכן.
יש איזה דעה שאומרת שעתיד לבוא
הכהנים, הבחורות
יחזרו לעבוד, לא?
יש דעה כזאת. אבל שאלה היא גם אז, האם גם אז הכהנים לא יהיו כהנים, או שזה חוץ מהכהנים אולי גם יהיה גם מעלת הבחורות.
שהם יהיו שניים במעלה?
יכול להיות שיהיו גם, יכול להיות שכן.
ואיך מתייחסים לאמירה שבאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זו אותה מדרגה שפוטנציאלית בכל עם ישראל?
כן, אבל לא שכל אחד יוכל להקריב קורבנות.
אבל להגיע
לא שכל אחד יוכל להקריב, אחרת לא יהיה בית מקדש. לא, זה כהנים הכוונה שרים, לא בהכרח שכל אחד יהיה בממד כהנים שיכול. באמת, הגמרא בזבחים אומרת שבבמה, שם לא היה צריך דווקא כהן. כל אחד היה יכול להקריב בעצמו על הבמה שהוא בונה בבית שלו, בתקופה שהבמות היו מותרות, כמו בגלגל, בתקופת נובי גבעון. אז רואים שזה מדרגה נמוכה יותר. מצד אחד כל אחד יכול, כל אחד גם עושה את זה בבית שלו, מצד שני לא צריך כהן. מצד שני, ודאי שהמדרגה של האלוקות על ידי הבמות היא קטנה. כמו שהזכרנו שזה היה גם עוד לפני, עוד אצל, מאז בריאת העולם, האדם הראשון ועד עכשיו. כל הזמן נקריבו קורבנות. אבל עכשיו זה משהו אחר. זה שכינה, זה שכינה בתחתונים, זה משהו אחר. שמה יש, צריך מישהו נבדל, שהוא מכוחו, הוא יכול להתקרב לדבר הזה. אבל לכן זה משהו, כמו שכל המשכן הוא נבדל, גם הכהנים הם חלק מאותו עניין. כן, הכהנים, כמו שכתוב, כמו שאמרנו שהכהנים מוגדרים קודש קודשים, גם חז"ל מתארים את אהרון במלאכי, בית זין, כשאהרון כמלאך השם צבקות הוא. מכנים את אהרון כמלאך השם צבקות. כלומר, שרואים שהמדרגת הקדושה שאהרון קיבל זה כמו מלאכות. כן, יש גם אולי במדרש נוסף שמביא אמר רבי חנינא, יבוא קדוש ויכנס לקדוש ויקריב לפני קדוש ויכפר על קדושים. יבוא קדוש זה אהרון, שנאמר בתהילים לאהרון קדוש השם, ויכנס לקדוש זה מקדש, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך, ויקריב לפני קדוש זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי קדוש אני השם, ויכפר הקדושים אלו ישראל, שנאמר קדושים תהיו. כלומר, רואים שכל המדרגה פה, כל הבחינה הזאת שמתארת פה, זה שהמציאות הזאת היא מציאות של קדושה. המשכן הוא קדוש, הגילוי של הקדוש ברוך הוא במשכן זה גילוי של קדושה עליונה. הארון הוא קדוש, כן, כשהכל קשור לאותו עניין ולאותה משמעות. כהמשך לזה, אם דיברנו על הכהנים, התורה מאוד מפרטת הנושא של הבגדים, וזה גם כן משהו ייחודי. כלומר, יש לנו איזושהי משמעות של בגדי הכהונה, וכמו שאמרנו, כל עיקר הפירוט וכל הבגדים המיוחדים זה בגדי הכהן הגדול, שמורכבים מחומרים מיוחדים, מבגדים מיוחדים. שאולי זה בעצם הבדל, כלומר שבגדי כהנים אדיוטות, שזה בגדים קצת יותר פשוטים, שהם עושים כותנות, אבניתים ומגבעות ומצנפת, זה בגדי כהן אדיוט, שבגדים פשוטים, בגדי לבן, בגדים פשוטים, אבל לכהן גדול יש 8 בגדים מפוארים. כולם זה מפוארים, אמנם גם על הבגדים של הכהנים האדיוטות כתוב לכבוד ולתפארת, זה גם על הבגדים של הכהן האדיוט, אבל בבגדים של הכהן הגדול זה משהו מיוחד, ועשית בגדו של ארון אחיך לכבוד ולתפארת, זה סדר, זה משהו אחר לגמרי. כן, הבגדים של הכהנים זה לא רק איזה שהם בגדים שמתוארים בכבוד ולתפארת, זה משהו, זה בגדים של יפים, מכובדים ומפוארים, כמו שדיברנו על המשכן כולו, שכל הפאר והדקדוקים באמנות שלו זה לא אמנות גרידה, אלא זה מכוון לאמונים. ככה בגדים של הכהנים, של הכהנים והכהן גדול בפרט, זה בגדים מיוחדים. עד כדי כך שהגמרא בזבחין פ"ח ובערכין מדברת על כך שבגדי כהונה מחפרים. כלומר, יש תכונה כזאת שהבגדים, אנחנו יודעים שיש כפרה בקורבנות, יש קרבנה בחטאת, באשם, יש צדדים מסוימים גם בעולה שמחפרת על, על מצוות עשה ועל הרהורי עבירה. אבל יש מצב שבגדי הכהונה מחפרים. כמו בגדי הכהונה מצד עצמם, כשהכהן הגדול שכל יום ביום היה לבוש בהם, עצם העובדה שהכהן הגדול לבוש בבגדים עם קדושתו, עם מחשבותיו התיארות, עם הדבקותו בעניינים, והבגדים שלו זה בגדים שיש להם כוח עצום כזה שהם מחפרים. כן, שהגמרא מדברת, למה נשמחה? נשמחו בגדי כהונה לקורבנות. לומר לך מה בגדי כהונה מחפרים? מה הקורבנות מחפרים? אי, בגדי כהונה מחפרים. שרשי בערכי כותב שהכוונה פה, שהתורה הסמיכה את הקורבנות של המילואים לקורבנות לבגדי הכהונה. והגמרא מפרטת שם, כל בגד ובגד מה מחפר? שחלק מחפרים על שפיכות דמים, על גילוי עריות, על עבודה זרה, על עזות פנים, על הרבה דבר, על לשון הרע, כל בגד ובגד יש לו משהו מיוחד שהוא מחפר על בני ישראל. כן, רואים שאת ההשפעה של הבגדים הללו, שהיא בעצם, שהכהן הגדול לובש אותם, וכל יום ויום הוא היה צריך להיות לבוש בהם, מפני שהבגדים שלו מחפרים על עם ישראל, גם בעצם לבישתם. כן, בתורה זה מפורט אולי גם על על החושן שכתוב ונשא רון על שמות חושן המשפט ובוא לך פה לקרון לפני השם תמיד. כן, אז לבגדים של הכהן הגדול יש משמעות מאוד גדולה כחלק מכל המבנה של של המשכן. אבל הבגדים של הכהן בענייננו הם לא רק מצד עצמם יש להם את המעלה, פה לענייננו גם הם יש אולי עוד לפני כן, הבגדים של הכהן הם חלק מהגדרת הכהן, עד כדי כך שהגמרא אומרת שכהן גדול שהוא מחוסר בגדים, בין אם הכהן הגדול לובש בגדים מחסר מבגדיו, לובש בגדים אחרים, בין אם הכהן אדיוט לובש בגדים בגדים של זהב, כל אחד לפי הבגדים שנצרכים לו, אז זה הופך אותו לזרות. שהגמרא אומרת שכהן שעובד מחוסר בגדים חייב מיטה. ולמה? כיוון שאם כתוב שבגדיהם עליהם כהונתם בם, שכאשר רק כאשר הם לבושים בבגדים הם כהונתם עליהם, והגמרא אומרת שבמידה והם לא לבושים בבגדים שמתאימים לעבודה הזאת הם נחשבים כזרים, וזר שעובד חייב מיטה. יש כאן חידוש גדול מאוד להגדיר שגם אם הכהן, ודאי שכמו שאמרנו מקודם, הוא נבחר מצד עצמו, קדושתו מצד עצמו, כהן גדול שכבר הוא נחשב לכהן גדול יש לו כבר קדושה עליונה, ובכל אופן עדיין כמשהו שמוציא לפועל את הקדושה שלו במקדש, זה הבגדים. ואם מלא שהוא לובש מחוסר בגדים או יתר בגדים, זה הופך אותו לזר. לא זר מהותי מצד עצמו, אלא לזר כרגע בנפקמינה, שהעבודה שלו כרגע היא בבחינת זרות. כלומר, יש קשר מהותי בין הכהן ובין הבגדים שלו. הבגדים שלו, כמו שאמרנו, יש בהם תכונה עליונה שהם חלק מהגדרתו או יציאה לפועל של הקדושה של הכהונה שלו, כמו שאמרנו, שבגדי הכהונה שנעשים לשמם, נעשים בקדושה, הם חלק ממה שמסעים לקדושה של הכהונה. לענייננו פה, מה שהגמרא מביאה, התורה מביאה לנו פה, שהבגדים של הכהן הם גם אלו שבזכותם גם הוא מתקדש, וזה מה שקשור לפרשייה הבאה שנדבר עליה, שזה פרשיית המילואים. מה שכתוב בהמשך הפרשה, בלבשתם אותם את אהרון הכהן ואת אהרון אחיך בבגדים שלו, בשמונת הבגדים, ואת בניו איתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם וקדשת אותם וחיינו לי. והיו על אהרון ועל בניו ובאים אלוהים במקדשם אל מזבח לשרת בקודש ולא יישאו עוון ומתו. כלומר, מפה לומדים שכהן שמשרת שלא בבגדים הוא חייב מיתה. בכל אופן, גם פה בהמשך, מה שהגמרא מתארת את הלבישה, חז"ל אומרים שכהן גדול, כהן מתקדש גם כן על ידי לבישת הבגדים. חלק מהתקדשות הכהן, שזה עוד מעט נראה בפרשת המילואים, זה על ידי הבגדים. כלומר, הבגדים שהכהן לובש הם בשלב שנראה את זה עוד מעט במילואים, הם אלו שהם בזכות, גם על ידי הבגדים, הקדושה של הכהונה חלה עליהם. כלומר, הבגדים הקדושים שהכהן שמתקדש לובש אותם, החיבור הזה בין הכהן והבגדים, הוא גורם להתקדשות הכהן.
למה זה ככה?
בגלל שהבגדים יש, בכל אופן כנראה שככל שהקדושה היתרה של הכהנים, שהיא קדושה מאוד פנימית, מאוד עמוקה, אז הבגדים שהם איזשהו ביטוי למשהו שהבגדים מכסים, איזושהי קדושה פנימית עליונה, כך מוביל, עכשיו שהשם שמואל מביא בשם אביו, שככל שהפנימיות היא גדולה, כך נצרך גם בגדי קדושה כדי שלשמור על הפנימיות הקדושה. והכהן הגדול, כיוון שקדושתו עליונה, לכן הוא זקוק לבגדים קדושים שישמרו על קדושתו העליונה, וגם כהן אדיוט הוא זקוק לבגדים של קדושתו. הרמב"ן מדבר פה על הביטוי שמופיע פה, שהזכרתי מקודם, גם על כהן אדיוט וגם על כהן גדול, שהבגדים שלו זה לכבוד ולתפארת. טוב, אז הרמב"ן כדרכו מסביר את זה יותר בניסטר. אגב, שזה מופיע גם במגילת אסתר. מופיע שם הביטוי תפארת עוד מלכותו.
זה עיקר תפארת גדולתו.
שאחשוורוש לקח את מתלבש בבגדים של הכהן גדול. כלומר שהוא רצה להעביר, הוא חשב שאם הוא ילבש את הבגדים של הכהן גדול, הוא יוכל גם כן לקבל מקדושתו של הכהן גדול, וכאילו להחליף את עם ישראל, שזה יהיה, שהמלכות שלו והוא עצמו יהיו חשוב לנבחרים לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא לבש את בגדי הכהן הגדול. אז בהתחלה הרמב"ן מביא פירוש על דרך הפשט, שזה בגדים לבושי מלכות, כמו שמלכים לובשים. הוא מתאר את כל הבגדים, את המעיל ואת הקרוסתנת ואת התכלת, הוא מדבר על זה באריכות, והמצנפת דיוק גם היום למלכים ולשרים הגדולים, שכל הבגדים שמתוארים פה זה בגדים שמלכים לובשים אותם. וגם תכלת, הוא אומר, לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ מהמלך של הגויים. ואז הוא אומר, אבל דרך האמת, לכבוד ולתפארת, שיעשו בגדי קודש לארון לשרת בהם לכבוד השם השוכן בתוכם. כלומר, כבוד זה כנגד כבוד השם, לא לכבוד של הכהן, כבוד השם ששוכן בתוכם, ולתפארת עוזם. כלומר, הביטוי לתפארת זה איזשהו ביטוי לגילוי קדושה אלוקית שמכונה בשם תפארת, שהיא מופיעה אצל הכהנים, כי דכתיב כי תפארת עוזה מועטה. כלומר שהמדרגת התפארת מופיעה בעם ישראל, וכתיב בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו. אותו ביטוי לכבוד על התפארת הוא מקביל לביטויים קודשנו ותפארתנו, וקודשנו הוא הכבוד, ותפארתנו תפארת ישראל. וכתיב עוד מה שאנחנו אומרים בליל שבת בתפילה בתהילים, ועוז ותפארת במקדשו, וכן לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי יכבד, שהם מקום המקדש מפואר בתפארת, ומקום רגליו שהוא מקום בית המקדש מכובד בכבוד השם. כן, הרמב"ם רוצה להגיד פה שהביטוי כבוד ותפארת זה כינויים לגילויים אלוקיים שמכונים בכינוי הזה כבוד ותפארת, שהם מופיעים בכהן, ולפי הבנתו פה בבגדים האלה של הכהן הגדול, על ידי הבגדים זה הכלי, זה מה שהאמצעי המעשי בעולם הזה, שעל ידי זה המדרגות הרוחניות האלה חלים על הכהן הגדול במדרגה הזאת שלו של הכבוד ותפארת. טוב, זה לגבי הנקודה של בחירת הכהנים והמשמעות שלה והבגדים של הכהנים. אחרי זה יש לנו את ימי המילואים. כאשר המשמעות של ימי המילואים, כמו שהתורה פותחת בדבר הזה, וזה הדבר שתעשה להם לקדש אותם לכהן לי. כלומר, יש כאן כרגע עבודה מיוחדת, מוגדרת, שמטרתה מה לעשות כדי לקדש אותם, לכהן לי. מה פירוש? כלומר, גם כאשר נאמר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, זה עדיין לא מכיל את הקדושה. מה זה פירוש מכיל את הקדושה? כלומר, כמו שהזכרנו, אהרון נבחר, זה מציאות חדשה, הוא נבדל. מי כאן הוא לאבא? כמו שעם ישראל, כל יהודי שעכשיו מוליד ילדים, הוא מעביר להם את קדושת ישראל שבו לאחר שכל יהודי ויהודי נבחר. ככה אהרון, עכשיו כל ילד שהוא מוליד, הוא כהן. יש פה איזושהי בחירה של משפחה, של בית אהרון. אבל בשביל להוציא את זה לפועל צריך איזשהו חלות. והחלות זה מה שמצוות ימי המילואים. איך להכיל את החלות הזאת של קדושת הכהונה, של שינוי הסטטוס הזה של הכהונה, של הבחירה הזאת שמצד עצמה היא בחירה אלוקית, אבל היא נחוצה שהיא תעשה עבודה מיוחדת כדי שהיא תהיה תחול בפועל, וזה עבודת ימי המילואים. כן? לקדש אותם לכהן לי. כלומר, תקדש אותם, היינו, תיתן להם את הקדושה המיוחדת כדי שהם ייחשבו לכהנים. כאשר פה בתורה זה מחובר גם קדושת הכהונה וגם בעצם קדושת המשכן עצמו. כלומר, המשכן עצמו, כמו שבהמשך הפרשה של המילואים, אחרי שמתארים את הפעולות שעושים לכהנים, אז נאמר גם ופר פחתה תעשה להם על הכיפורים וחטאת על המזבח וחפרך עליו ומושכת אותו לקדשו. שבעת ימים תחפר על המזבח וקדשת אותו. והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, יש גם את המזבח ואולי גם בעצם את כל המשכן צריכים לקדש. שהרי המשכן, גם אם הוא נבנה לשמו, עדיין לא חל עליו קדושה. צריך עכשיו לעשות פעולה מיוחדת איך להפוך את המשכן שנעשה מהתנדבות בני ישראל, נעשה מפעולה של האומנים, אבל עדיין צריך לעשות איזושהי פעולה שתכיל עליו את הקדושה, ומי כאן הוא לאבא, הוא ייחשב לקדוש, שעכשיו אפשר לעבוד עליו, אפשר להתקרב אליו אל השם. כל המדרגה הזאת של השכינה שדיברנו עליה, תלויה עכשיו בפעולה הזאת, איך לשנות אותו מחול אל קודש, ממצב פשוט למצב של סטטוס אחר, מדרגה אחרת, שזה קוראים לה קדושה, שזה מעמד אחר. רואים אם כן גם בפרשה, אם דיברנו מקודם שבחירת אהרון והבגדים זה קשור לכל המציאות הזאת של המשכן ושל השכינה, וזה חלק מאותו עניין, אז גם פה אנחנו רואים שבשבעת ימי המילואים, עניינם הוא שני דברים, גם מצד אחד קידוש הכהנים, וגם מצד שני קידוש המזבח והמשכן כולו. כן, אז יש פה עבודה מיוחדת, שלמרות שעדיין לא מתואר פה כל הקורבנות, שהרי הקורבנות וכל פרטי דיניהם, הם נאמרים בתחילה בספר ויקרא. מאיפה בכלל יודעים שיש כזה קורבן שנקרא חטאת ושלמים? עדיין לא למדנו על זה בכלל. זה מתואר בספר ויקרא. שם מתואר שאם עולה קורבנו וחטאת ושלמים, אבל פה לא מתואר. אז יש, אבל בכל זאת כתוב שבקורבנות האלה פה, יש לנו פה קורבנות של שלושת הקורבנות, שזה פר אחד ושני אלים, כאשר פר אחד זה לחטאת, ושני אלים, אחד זה אל, הפר הוא לחטאת, ואחרי זה איל אחד זה לעולה, ואיל אחד זה נקרא אל המילואים, הוא אל השלמים, שהוא נקרא שלמים. אז יש לנו פה כבר קורבנות, שזה לא קורבנות רגילים, שכל המטרה שלהם היא כדי להכיל קדושה. לכן זה גם שבעה ימים. שבעה ימים, שזה שבעה ימים כמו, שבעה ימים כמו שיש בגמרא בתחילת מסכת יומא, שכאשר משה נכנס להר סיני, אז הוא היה צריך שבעה ימים לפרוש לפני שהוא נכנס למחנה שכינה. יש דעה בגמרא ביומא שגם כהן גדול ששבעה ימים לפני יום כיפור מפרישים אותו מביתו לבית המקדש, מאותה יסוד שלפני שהוא נכנס למחנה לקודש הקודשים, הוא צריך לפרוש קודם. כיוון שנכנסים למחנה שכינה, זה משהו, אדם צריך לפרוש מכל עסקי העולם הקודם, ושעכשיו הוא הולך להיכנס לעולם חדש, לעולם של שכינה. אז גם פה, כל המציאות הזה של שבעת ימי המילואים הללו, זה מציאות שצריך שבעה ימים כדי לשנות את המציאות, לשנות את המציאות של המשכן והמזבח והכהנים, ממה שהם היו עד עכשיו למציאות חדשה של קדושה, של שכינה, של משהו חדש.
אבל לכאורה כאילו אחרי שבעת ימים אלוהים אומרים למדרגה השמינית כאילו, של מעל הטבע.
זה כבר מדרגת הקדושה, כן, זה כבר מדרגת הבאי ביום השמיני. זה יש עבודה מיוחדת ביום השמיני, אבל יש עבודה של שבעה ימים, ויש אחרי זה עבודה של...
כאילו, מאה אחרי היום השביעי זה כאילו שמונה ימים תמיד, המשכן הוא תמיד מעל הטבע, כאילו במדרגת השמיני של המערב.
זה נראה בפרשת שמיני. פה זה הציווי, בפרשת צו, ויקרא בפרשת צו זה שבעת ימי המילואים, ואחרי זה בפרשת שמיני זה עבודת היום השמיני, שזה א' ניסן.
יש הכבלה בכוונה בין צו ותצווה?
לא יודע, זה אפשר לחשוב על זה. זה רעיון. כן, גם כמו שהבאתי מקודם, שחזל אומרים, לפי אחת הדעות, שבשבעת ימי המילואים, משה היה ככהן, ולכן גם פה, כמו שידוע שבקורבן שלמים, אז מה זה קורבן שלמים? הוא עושה שלום בעולם. חלק הולך למזבח, לקדוש ברוך הוא, חלק הולך לבעלים, וחלק הולך לכהן. אז פה, באל המילואים, זה היה חלק הלך למזבח, חלק הלך לבעלים, שזה היה נחשב כאילו לארון הכהן, וחלק הלך לכהן, שזה משה. משה הוא זה שאכל ככהן את החלק של הכהן. אולי אפשר לראות פה את הנקודות, שבשבעת ימי המילואים, הכהנים הם מתפקידים כביכול כפסיביים. הם נפעלים. משה מלביש אותם, משה כתוב, כל הפרשה היא ציוו למשה. וזה אשר תעשה להם לקדש אותם לי. הציווי הוא כלפי משה. לקח פר בן בקר, והקרבת את הארון, והלבשת את הארון, והלבשת את כל הבגדים, ואחרי זה והקרבת את הפר. כל זה נאמר למשה רבינו. משה רבינו, ואולי זה כמו שהזכרנו בשיעור שעבר, לפי הרמב"ן, כל המשכן להכיל את הכבוד האלוקי ששרה על הר סיני, להכיל אותו על אלוהי מועד, אז פה משה רבינו, כמו שהוא קיבל תורה מאז שני והוריד את התורה למטה, כך פה עכשיו הוא מתפקד ככהן, איך כדי להכיל את קדושת הכהונה על הכהנים, ואז לתת לכהנים עכשיו, ומכאן ואילך הם עכשיו הולכים לבד. אבל משה רבינו הוא נותן תורה, הוא כאילו הכהן שמכיל עליהם, מכוח מה שהוא מקבל מן השמיים, מכיל עליהם את אותה קדושה עליונה של הכהונה, ועל ידי זה גם שורה השכינה על המשכן. מה זה באמת מילואים? זה מחלוק קצת בין רשי ובין הרמב"ן. רשי כותב על מילואים, בפסוק כ"ח מ"א, ומשכת אותם ומילאת את ידם וקדשת אותם בחיינו לי. אז מה זה מילואים? שגם חז"ל אומר, יש שבעת ימי המילואים, יש אל המילואים שזה העיל השלישי, יש מילאת את ידם. מה זה הביטוי בכלל מילואים? רש"י אומר, כל מילוי ידיים לשון חינוך, וכשהוא נכנס לדבר להיות מוחזק בו מאותו יום והלאה, הוא מילוי ידיים, הוא מילוי. כאילו מילואים זה מלשון מילוי ידיים, חינוך, כלומר שהוא נכנס לעסק, הוא נכנס לעניין, הוא מחנכים, כמו שיש ביטוי כזה, יש מילואים וחנוכת המקדש, אז זה לשון חינוך. כלומר, מה זה חינוך? שמכנסים את האדם לתפקיד שלו, סטאז' כזה מה שנקרא, מכנסים אותו לזה והוא נכנס לעניין שלו. ככה פירוש רש"י. ולמה זה קשור ליד? כמו שעל ידי היד זה כאילו הוא מקבל את הוא מקבל את התפקיד, נותנים לו ליד שלו את התפקיד שלו, מחנכים אותו. הרמב"ן לא מקבל, מפרש אחרת את המילואים. והנכון בלשון מילוי ידיים שבתורה הוא לשון שלמות. כלומר ימי המילואים אל המילואים זה מלשון שלמות, כלשון כי מלאו ימי ובמלאת הימים האלה עד יום מלאת, כלומר שהם הושלמו, וכן בכסף מלא, מחיר שלם. והטעם, מה קשור המילה שלמות לעניין הזה? כי הזרע שלא תשיג ידו בתארתו להביא קורבן או לעבודת עבודת המלכות, הנה ידו חסרה בעבודה היא, וכאשר יכשר לעשות כן, הנה ידו שלמה. כלומר יש מילואים, אבל מה זה קשור מילאת את ידם? מה זה הביטוי מילאת קשור ליד? אז הוא אומר כאילו היד היא חסרה. כלומר אם מילאת זה שלמות, אז כל מה שאין את זה, זה נקרא איזשהו חוסר ביד. וכאשר יכשר לעשות כן, הנה ידו שלמה, ראויה לכל העבודות והמלאכות. וכן מה שנאמר אחרי זה בפרשת כניסה ללוויים, מילאו ידיכם היום, כי אתה ידיכם מלאה בכל עבודת השם. ואז הוא ממשיך. על דוד המלך, שדוד המלך אמר, כשכולם הקריבו, ומי מתנדב היום למלות ידו היום להשם, כי בהתנדב לבניין הבית תהיה אדם שלמה בכל הקומלות ובכל העבודות, כי אין עבודת ישראל הקדוש ברוך הוא שלמה אלא בבית המקדש. וכן אל המילואים בפרשה הזאת שמילוי הכהנים בו. למה המילוי הכהנים הוא דווקא בעיל לשלמים? הרי לפני כן יש חטאת עולה והשלישי אל המילואים שהוא שלמים, כי חטאת והעולה באים לחפר. אבל זה, הקורבן האחרון, הוא לא בשביל לחפר, למלות ידו בהקרבה. וכן התרגום מונקלוס אומר, הירושלמי אל המילואים דהשלמותה. כן, אז לפי הבנתו, כל המושג של מילואים זה מושג של שלמות. וכמו שאמרנו שהשכינה היא ביטוי לשלמות. שלמות שעם ישראל הגיע לשלמות לאחר יציאת מצרים, מתן תורה והשראת השכינה. שמיים וארץ הגיעו לשלמות. זה כמו שאמרנו, ספר שמות הוא נקרא ספר השני, ששמיים וארץ הושלמו כאשר שורה שכינה בתחתונים, והרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת עולמו שיהיה לשמו ששכינת שנותו תשרה בתחתונים, היא מושלמת בבניית המשכן. לכן השלמות היא לא רק שלמות של הכהנים ושלמות של 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 של, של סוף העבודה של התרומות ושל בניית המשכן, אלא היא שלמות כל המהלך, כל המהלך התפקיד של עם ישראל, וכל המהלך בעצם של העולם כולו, שמטרתו איך שקדושת השם תופיע בעולם, שזה על ידי ישראל ועל ידי התורה ועל ידי המשכן. זה מתבטא אולי בצורה יותר חריפה בפסוק אחד שמופיע בסוף הפרשה, שכתוב שם בסוף הפרשה, אחרי פרשת התמידים. ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ובניו הקדש לכהן לי. מה שהזכרתי מקודם, שהקדושה שתחול על תהיה על ידי הכל ביחד, האוהל, המזבח, הכהנים. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. כלומר, ייושם מה שנאמר בתחילת תרומה, הציווי, ועשה לנו מקדש, ושכנתי בתוכם. ואז אם תעשו את הכל ואת הכל כמו שצריך, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני השם אלוהים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לשוכני בתוכם, אני השם אלוהים. הזכרנו כבר פעם שעברה, המטרה הסופית הזאת של בניית המשכן, היא הייתה מוסתרת. לא גילו אותה, לא במעמד הסנה, השם לא גילה את זה לעם ישראל, לא גילה את זה משה רבינו, גם בפרשת יתרו, פרשת משפטים, רמוז אל המקום אשר הכינותי. אבל פה כתוב מפורש, אשר יוצאת אותו מארץ מצרים לשוכני בתוכם. כאילו יוצא מפה שהמטרה של כל יציאת מצרים הייתה פה, בשביל שכינה. לא רק בשביל חירות מהעבדות, לא רק בשביל לקבל תורה, אלא בשביל לבנות את המשכן. זה מטרת יציאת מצרים, לשוכני בתוכם. אז הרמב"ן מאיר על זה, להערה חשובה. הוא מאיר, מה פירוש הביטוי לשוכני בתוכם? אז הוא מביא פירוש רש"י ופירוש אבן עזרא, אני לא אקרא את כולם. פה הוא כותב בשם פירוש אבן עזרא, שזה פירוש נפלא, הוא כותב עליו, שהוא כיוון לאמת. רבי אברהם אמר, כי לא הוצאתי אותם מארץ מצרים רק בעבור כי ישכון בתוכם. זאת המטרה של כל יציאת מצרים. וזה מה שהשם אמר למשה, הזכרנו את זה במעמד הסנה. בוצרת אחת, היה ממצרים, תעבדונו את האלוקים על ההר הזה. ודיברנו לאיזה דבר מתכוונים תעבדונו את האלוקים. תעבדונו את האלוקים במתן, בקבלת התורה. תעבדון האלוקים, הזכרנו במה שמשה אומר לפרעו, שלח את עמי ויעבדוני בהקרבת קורבנות, או תעבדון את האלוקים בבניית המשכן. זה שיא, תעבדון את האלוקים במשכן. ויפה פירש, ואם כן, יש בעניין סוד גדול. לאיזה סוד גדול הוא מתכוון? כי כפי פשט הדבר, השכינה בישראל צורך אדיוט, ולא צורך גבוה. אולם הוא כעניין שאמר, הכתוב ישראל אשר בך יתפאר. ואמר יהושע, מה תעשה לשמך הגדול? ופסוקים רבים באו כן. יבעל המושב לו, פה ישב כי הביטיה, וארץ אזכור. למה מתכוון הרמב"ן? הרמב"ן נותן לזה מעבר למשמעות של התכלית של יציאת מצרים, שזה בשביל השראת השכינה. ודיברנו בפעם שעברה, מה המשמעות הגדולה של השראת השכינה? אבל הרמב"ן עכשיו מבין שהמשמעות של המשכן, והאידיאל של המשכן והשראת השכינה, זה לא רק איזושהי רמה גבוהה של גילוי אלוקות, אלא זה בחינה אחרת. לפי פשט הדבר הוא אומר, השכינה בישראל צורך אדיוט ולא צורך גבוה. מה פירוש? אומר הרמב"ן, שלפי הפשט של התורה, ואולי כמו שרואים את זה בהרבה פרשיות בתורה, והם שומע תשמעו ולתתי כשמיכם ביתם, מכל ספר דברים הוא מלא מזה, אז השכינה בישראל היא בשבילנו, לטובתנו. כלומר, כאשר תשא שכינה למטה, כאשר השם לוקח ומתהלך בקרב רחמך, אז יהיה לנו הרבה יותר טוב. יהיה לנו ברכה, יהיה לנו הצלחה, נצליח במלחמות, השם ישמור עלינו. אבל זה תועלת לנו. עם ישראל יהיה לו יותר שפע מאשר כשהשם, שהשכינה תהיה פה. זה צורך בשבילנו, לטובתנו. כמו שבעריכות זה מופיע כאן בפרשת, במדרש תנחומה, שהוא מתאר, אולי גם זה מה שאמרתי מקודם, דיברתי שבגדי כהונה מחפרים, אז הכפרה למי נחוצה? לכאורה זה נחוץ לנו, כיוון שאם אנחנו, כל זמן שאנחנו לא, יש לנו חטאים, אנחנו סובלים, כאשר יש כפרה, אנחנו לטובתנו, בגדי כהן גדול מחפרים על כל מיני דברים, זה לטובתנו. כך כתוב במדרש תנחומה, בפסקה י' ג', אז כתוב בעריכות, בשעה שהיו הקורבנות קרבים, היה שיער בלית עושה שיער סולת, שיער קמח, שיער מורסן, היה שפע של ברכה. אבל עכשיו כשאין קורבנות, אדם מוליך שיער של חטים נטחון ולא מביא אלא כמו שהוא לך, והוא יותר מעט. למה? שבטל לחם הפנים. ובהמשך, בשעה שהיו קורבנות קרבים, כל מה שהיה מתקרב מין מינו היה מברך את מינו. אומר רבי הברה, ואפילו עיקרו של מזבח, לשום כפרתם של ישראל נעשה. מזבח מם, מחילת עוונות, זין, זיכרון טוב לישראל, בית, שמברכת את המינים, חט, זה ראשי תיבו של מזבח, חיים, שהיא נותנת חיים, לחם מצות ולחם הפנים, היו מברכים את הלחם, ביקורים, שהיו מקריבים, היו מברכים את פירות הארץ, יש פה סיפור גדול על ארץ אבת חלב ודבש, על הברכה שהייתה, בזכות ניסוך המים היה שפע גדול של של של, של ברכה בגפנים. כשגלו ישראל בטל ניסוך המים נמלו כל הטובות שבעולם. כשגלו עזרא אומר, מה אומר לישראל? זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לסובה, שתום ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לו, והמסתכלים מסתכל על צור נקוב. זרעתם הרבה והווה מעט, משבטל בלחם בפנים, אכול ואין לסובה, אז מי שבטל לחם הפנים, אכול ואין לסובה, מי שבטל ניסוך המים, שתתרו ואין לשוחרה, מי שבטל ניסוך היין, לבוש ואין לחום לו, מי שבטו בגדי כהונה, המסקר הצרור נקוב, מי שבטו תמידים של ציבור, כל כך למה? מפני שבטלו הקורבנות. כלומר, לכאורה, לפי זה כל זה רואים, שכאשר כל עבודת קורבנות במקדש, היא נתנה ברכה בכל מיני תחומים בחיים הכלכליים של עם ישראל. אז זה לטובתנו. זה כל התועלת של המקדש. אומר הרבן, לא. ברגע שהגדרנו, אשר הוצאתם לשוכנים בתוכם, לשוכנים בתוכם, הביטוי שכינה, אומר הרמב"ן, מבטא משהו שנובע מהקדוש ברוך הוא. לא בשבילנו. לשוכני, השכינה שלי. אני הוצאתם כדי שאני יגלה יותר את שמי בעולם. שכינה היא צורך גבוה. כל המושג שכינה ושכנתי בתוכם, שכתוב ושכנתי בתוך בישראל, זה לא רק בשבילכם, זה בשבילי, בשביל גילוי שמי. הברכה היא דבר תוצאתי, הוא לא המטרה. המטרה היא גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא. כאשר שמו של הקדוש ברוך הוא מתגלה, יש גם כן ברכה. אבל עיקר המטרה, בעיקר הפעולה, בין מצדו של הקדוש ברוך הוא, למה הוא הוציא אותנו, למה הוא נתן לנו תורה, ולמה הוא בנה את המשכן, ובין מצד כוונותינו, זה בשביל צורך גבוה. אנחנו עובדים לא בשבילנו, אלא בשביל ששמו יתגלה, ששמו יתגדל. וזה מה שמביא הרמב"ן את כל הפסוקים. שיהושע אומר, מה תעשה לשמך הגדול? ישראל אשר בך אתפאר, הכל מתייחס לקדוש ברוך הוא. היווה למושב לו. כל בחירת ירושלים היא בשביל השם רוצה לשים לו מושב לו. לא בשבילנו, בשבילו. פה יושב קיוויתי. הרמב"ן יוצא מפה שמבין שאם דיברנו בשיעור שעבר וגם עכשיו על מה המשמעות של ה... מה מתווסף על ידי המילה ושכנתי, הרמב"ן מבין שעצם המילה שכנתי, שכינה, עצם מבטאת את העובדה שהעבודה צורך גבוה. שכינה מבטאת מצידו, לא מצידנו. לכן מצידו הוא בנה את המשכן, כדי ששמו הגדול יותר יתגלה. זה נותן משמעות יותר עמוקה וגדולה לכל הבניין המשכן, ובעקבות זה, מה שמופיע רבות בכל ספרי החסידות והקבלה, שצריך לעשות את כל העבודות לשמו, ספר נפש החיים, למרות שזה, שכל כולו עוסק, שמצוות ותפילה, שאדם מתפלל גם אם קשה לו, לא בשביל עצמו, אלא בשביל צורך גבוה, זה הכל נובע לפי הרמב"ן, מהעובדה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. שכינה, אומר הרמב"ן, היא הביטוי לצורך גבוה.